הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שלום לכל מאזיננו היקרים, השבוע פרשת אמור. נתייחס לאחד הנושאים שניתן ללמוד בפרשתנו, המלמדת אותנו עד כמה חובתו של האדם להיות רגיש לצער הזולת. הנה כתוב פרשתנו, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ושמרתם, ולאחר מכן, בהמשך הפסוקים כתוב, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני השם, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדשכם. ועלינו להתבונן בדברי הפסוקים האלה. ראשית, מהו ההסבר ומדוע ולמה התורה מצווה אותנו ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. בעצם התורה מצד אחד מתירה לנו לשחוט אותו ולאכול אותו, ומאידך אותו ואת בנו לא. הלא דבר הוא. לו התורה הייתה חסה ואומרת לנו לא לגוע בבעל החיים ולתת להם את החירות ואת הדרור שיהיה להם קיום, הנה מה טוב ומה נעים. אבל התורה מצד אחד מתירה לנו לשחוט אותם ולאכול את בשרם. אם כן, מדוע ולמה לא נוכל גם לשחוט אותו ואת בנו? אולי הוא רוצה גם את העגל הקטן, החלק המיוחד שבו, ומדוע שלא נאפשר את זה לאדם? זאת ועוד, צריך להבין כיצד התורה מקשרת את זה ומנמקת ומסיימת, ושמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם אני השם, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני השם מקדשכם. מה לקדושה, לנושא ולציווי שלא תשחטו אותו ואת בנו? איזו קדושה זו? והנה כותב, כדי להסביר את הדברים, כותב התנא הקדוש רבנו יונתן בן עוזיאל, הציון שלו בעמוקה, שמסוגל מאוד מאוד לתפילות בדרך אגב, הוא היה תלמידו הגדול של הלל הזקן, מתוך אותם 80 תלמידים, שעליו אומרת הגמרא, כל עוף שהיה עובר מעליו היה נשרף מרוב גדולתו וקדושתו. והוא אכן כותב ומתרגם על הפסוק, ומנמק ומבאר מדוע התורה מצווה אותנו שור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכותב, עמי בני ישראל, החמד אבונן רחמן בשמיה, ביאורם של המילים שהקדוש הוא פונה לעם ישראל, כמו שאבינו שבשמיים הוא רחמן, כן תהון רחמנין בהרעה, כך גם עליכם יש ציווי להיות רחמנים, ולכן תורתה אורך אילה יתה ויד בנה לא תחסון ביום אחד, ולכן לא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. ביורם של הדברים שהתנא הקדוש מבאר לנו את נימוקם של דברי התורה הקדושה והציווי של אותו ואת בנו לא תשחטו, ישנה דרישה ותביעה מן האדם להיות רחמן. לסגל לעצמו את מידת הרחמנות בדומה לקדוש ברוך הוא שהוא אבינו אב הרחמן. ואכן כך כותב גם הרמב״ם במורה נבוכים, והביא את דבריו הרמב״ן בספר דברים בפרק כ"ב פסוק ו' לגבי המצווה, כי יקרא כאן ציפור לפניך. ששם הרי יש עניין תשלח את האם, ורק לאחר מכן תיקח את הבנים. וכותב על כך הרמב״ם, כי טעם שילוח הקן, וטעם אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, זה דבר אחד, זה טעם אחד. מה הטעם שבשניהם? לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם. כדי להזהיר שלא ישחוט את הבן בעיני האם, כי יש לבהמות דאגה גדולה בזה, ואין הפרש בין דאגת אדם לדאגת הבהמות על בניהם, כי אהבת האם וחנותה לבני ביתנה איננו נמשך אחרי השכל והדיבור, אבל הוא מפעולת כוח המחשבה המצויה בבהמות כאשר היא מצויה באדם. ולכן עיקר האיסור, אומר הרמב"ן, אין עיקר האיסור באותו ואת בנו רק בבנו ואותו, אבל הכל הרחקה ויותר נכון בעבור שלא נתאכזר. כי זה המטרה. כך כותב גם בספר החינוך במצווה רש צדיק דלת, והוא כותב ונוכל לומר בעניין על צד הפשט, שהוא לקבוע בנפשנו מידת החמלה ולהרחיק מידת האכזריות שהיא מידה רעה. ולכן, אף על פי שהתיר לנו האל מיני בעלי חיים למחייתנו, ציוונו לבן נהרוג אותו ואת בנו ביחד, ולקבוע בנפשנו מידת החמלה. זאת אומרת, אומר החינוך, אין סתירה בין הדברים. מצד אחד הקדוש הוא מבין שאנחנו זקוקים וצריכים לבריאותנו ולקיומנו לאכול את בשרן, ומותר לנו לשחוט אותם כדי לאוכלם, אבל אין שום היתר לצייר אותם. מדוע שנצייר אותם? עד כמה שניתן למעט בצערן, זה חובתו של האדם כדי להכיל, להפנים את מידת הרחמנות ולא ירחוש מידת אכזריות. ולכן כותב רבנו בחיי, גם כן בדברים מפרק אף ב' וגם העקדת יצחק בבראשית, בשער ח' בפרשת בראשית, הם כותבים שהתורה ציוותה אותנו על כך, בכדי שנבין שכל שכן בבני אדם, ולשון העקדה, ואין צריך לומר שחויב הישמר מזה בשיעור יתר מאוד במין האדם. כי אם התורה זאת אומרת מצווה אותנו להיות זהירים בצערו של הבעל חי, של הבהמה, הרי אלף פעמים קל וחומר חובתו של האדם להיות זהיר ונזהר שלא יצער את חברו. אלא שיקשה על כך המערשה. המערשה מקשה על התרגום, על התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל, שלכאור הדבריו סותרים את מסכת מגילה בדף כ"ה עמוד א', ששם הגמרא כותבת, על כאן ציפור יגיעו רחמך. אם אדם בא ואומר כך, משתיקין אותו. למה? למה משתיקין אותו? משתיקין אותו כי אתה הופך את מידותיו של הקדוש ברוך הוא לרחמים ואינן אלא גזרות. ביאורם של הדברים, הגמרא מלמדת אותנו שחובתו של האדם לדעת, כאשר התורה מצווה אותנו, זהו ציווי וגזרה של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להפוך את זה שהטעם והנימוק והסיבה זה רחמים. למה אני לא אקח את הבנים בעוד האם נמצאת שם? בגלל שאנחנו מרחמים עליהם שלא תצטער, שלוקחים לה את הילדים בפניה. כשבן אדם עושה את המצווה מאותו נימוק, הוא מבקש מהשם, כמו שאתה מרחם עליהם, תרחם עלינו, משתיקין אותו. אסור להתפלל כך. כי אתה משנה ומגדיר את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא רק רחמים ולא גזרות, וזה לא נכון. ואכן באמת הרמב״ם פוסק כך. הרמב״ם באמת פוסק את הדברים בהלכות תפילה ונשיאת כפיים בפרק ט' הלכה ז', כותב הרמב״ם, וזה לשונו, מי שאמר בתחנונים, מי שרחם על כאן ציפור, שלא לקח את האם על הבנים, או שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, ירחם עלינו, וכיוצא בעניין זה משתיקין אותו. מפני שמצוות אלו גזרת הכתוב הן, ואינם רחמים. שאילו היו מפני רחמים, לא היה מתיר לנו שחיטה כל עיקר. ואם כן, נמצאו דברי הרמב״ם סותרים, דבריו בהלכה סותרים את דבריו במורה נבוכים, ואכן זו הקושיה שמקשה מהרש"א על התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל, שדבריו סותרים את דברי הגמרא, שמדברי הגמרא מתבאר שאי אפשר להפך ולבאר שמצוותיו של הקדוש ברוך הוא זה רחמים, אלא זהו גזרות שהקדוש ברוך הוא תיקן לנו, הדריך אותנו, ציווה אותנו, וחובתנו לקיים אותם כך, גם בלי הקשר למידת הרחמים. וכן באמת יקשו גם התוספות. התוספות במסכת מגילה, שמה כתבו על, יקשו על מה שיסד הקליר בקדושתו, שאנחנו אומרים ביום שני של פסח, צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, דמשמע שרצה לומר שהקדוש ברוך הוא חס על אותו ואת בנו, והרי אינו אל הגזרה. הוא הקשה על הפיוט, על הפייטן שתיקן בלשונו משמעות של ציווי אותו ואת בנו מצד הרחמים. וזה לא נכון, הרי הגמרא אומרת לנו זה גזרה. ועל כך כותב מרן החידה בספרו חומת עינך, בספר, על ספר ויקרא בפרשת אמור בפרשתנו. הוא כותב, ובדוחק אפשר ליישב, דמה שאומר בשס, הוא שאומר שטעם המצווה הוא שהקדוש חוריכם על אותו ועד בנו ומשתיקין אותו, שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אל הגזרות. אבל כוונת פירוש הנזכר, דוודאי יש סוד למצווה, והוא גזרה, אך מצווה לישראל שירחמו מלבד הסוד והגזרה. נראה לי ביאורם של דברי מרן החידה כך, שבעצם חובתו של האדם לעשות הפרדה. כאשר הוא מקיים את התורה ואת המצוות, אסור לו לחשוב שבעצם הוא מקיים את המצווה בשביל לרחם. למה הוא שלח את האם מעל הבנים כדי לרחם על האם שלא לצייר אותה? זה טעות. אסור לו לחשוב למה הוא לא שוחט אותו ואת בנו, זה כדי לרחם על האם. גם זה לא נכון. אלא אתה צריך לעשות את המצווה כדי לעשות רצון השם. כי זה גזרות. חובתנו לדעת שזה גזרת מלך מלכי המלכים, ולכך אנחנו מקיימים את המצווה. ולא מפני נימוק וטעם של רחמים. אבל אין זה סותר שבתוך אותה גזרה ובתוך אותו מצווה נוכל להפיק ממנה לקחים. עד כמה הקדוש ברוך הוא מדקדק שמצד אחד מתיר לך לשחוט אותה ולאכול את בשרה, אבל מצד שני הוא חושב על הצער שלה, של הבהמה. הווה אומר, כל מה שאין הכרח בדבר עליך לתת דין וחשבון, ולאמץ לעצמך ולהפנים בקרבך את הרחמים, מידת הרחמים. לא להיות אכזרי. נכון, צריך לעשות, צריך לשחוט, כי זהו קיום האדם, זהו קיום העולם. אבל אם אפשר למעט בצערה, כמו שכותב כבר המורה נבוכים, והוא כותב, הרי כתוב כבר במדרש רבה, מה אכפת לו לקדוש חומי אחד שוחטים מזה מהצוואר ומהעורף? אלא כדי למעט בצערה של הבהמה. זאת אומרת, גם כשיש ציווי וגם כשיש גזרה, אנחנו רואים שהגזרה מתנהלת עם חשיבה מדוקדקת עד כמה שניתן למעט את הצער של הבהמה, של העוף, ומכאן אנחנו יכולים ללמוד כיצד עלינו להתנהג. אז אם כן, אין סתירה. ודאי שכאשר אדם מקיים את המצוות, הן גזרות ולא תלויות בנימוקים ולא בטעמים. ואף גם זאת, כשאדם מתפלל הוא לא יכול לפנות לקדוש ברוך הוא ולנמק את תפילתו כשם שציוות אותנו לרחם, כך תרחם, כי אז הוא מפרש את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, וזה טעות, כי זה גזרה, וחייב לקיים את המצווה משום גזרתו של הבורא יתברך. אבל לכן אין זה סותר שעלינו ללמוד ולהסיק ולהפיק לקחים. כיצד הקדוש ברוך הוא מנהל אותנו להפנים בקרבנו את מידת החמלה והרחמים, שלא נהיה אכזרים, עד כמה שניתן למעט חובת האדם להשתדל למעט בצער. ואם כן, נמצא שמתבאר מדברי התנא הקדוש ומדברי הרמב״ם והרמב״ן ויתר הראשונים שהזכרנו, והחינוך ועקדת יצחק ורבנו בחייהם, עד כמה חובתו של האדם, על אחת כמה וכמה שחובתו של האדם לחשוב כיצד למנוע צער מהזולת, עד כמה חובתו של האדם להתבונן בכל פעולה, בכל מעשה, בכל דיבור, שמה הוא יגרום איזה צער לזולת. אם על בעלי חיים הקדוש ברוך הוא כל כך מדקדק, כל כך חושב, ועל צער הכי קטן שאפשר למעט או למנוע, מטיל עלינו את החובה הזאת לעשות חשבון כזה. אם כן, מה יאמר האדם בן אדם לחברו? וכבר אמר הלל הזקן במסכת אבות בפרק ב' משנה ו', אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה על דעתפת עטפוך וסוף מטיפייך חטופון. זאת אומרת, הלל הזקן מלמד אותנו שאדם ידע, כשאתה מצייר את חברך, כשאתה מזיק לחברך, זה לא הולך לטמיון, זה לא נאבד, זה נשאר, וזה יבוא בחשבון, וזה ירדוף אותך, ועל דעתפת יתופוך. אתה לא תוכל להינצל מזה. כך שכל צער שאדם גורם לחברו, הוא עוד ייתן על זה את הדין. וכבר מבואר במסכת בבמציאה, הגמרא אומרת בדף פ' עמוד א', על רבי הקדוש, שהוא נענש במשך 13 שנה איסורים, שאין כדוגמתה, מספרת הגמרא, שם את גודל האיסורים. והכל בגלל מה, אומרת הגמרא? בגלל מעשה שהיה, שפעם אחת הוא היה בדרכו, ועבר שם ליד בית השחיטה, ואיזה עגל רץ לקראתו, והכניס את ראשו תחת מעילו, והיה בוכה אותו עגל. דהיינו, התחנן על נפשו שרבי יציל אותו מהשחיטה שלוקחים אותו, שלוקחים את העגל הזה לשחיטה. ורבי משיב לו לעגל ואומר לו, אין מה לעשות, אתה לכך נוצרת שישחטו אותך. יצא בת קול מן השמיים ואמרה, אם אתה אינך חס ולא מתעוררים רחמך על אותו עגל שבוכה ומתחנן לפניך, שתציל אותו מהצער הזה, אז אם כן מגיע לך איסורים. ואכן 13 שנה סבל בעקבות אותה התעלמות מהצער של עגל שהולך לשחיטה. ולא הסתלקו ממנו האיסורים, אומרת הגמרא, אלא עד שהגיע למצב שהוא כן היה אכפת לו וכאב לו צערם של בעלי חיים, עד שפעם אחת שפחתו באה לרבי ואמרה לו שבחצר מצאה תולדות של חולדות, מה עושים איתם? אמר לה רבי ורחמיו על כל מעשיו, אין מה לעשות, לא לסלק אותם, לרחם עליהם, להכיל אותם. יצא בת קול מן השמיים ואמרו, אם כך שהוא הגיע למסקנה שצריכים לרחם על בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, אף עליו אנחנו נרחם והסתלקו ממנו היסורים. נמצאנו למדים עד כמה צער קטן שנגרם לבעלי חיים, אפילו לא בידיים ורק בגרמה, ולמרות הכל נענש. רבי, רבי יהודה הנשיא, גדול עם ישראל, נענש על כך שהוא היה אדיש, לא הביע רגש על צערו של העגל. מצאנו עוד כתוב בתורה בפרשת דברים, בספר דברים פרשת כי תצא, בפרק כף ב' פסוק י', לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. ועל כך כותב המדרש ומנמק. מדוע? למה לא לחרוש בשור וחמור יחדיו? כותב המדרש שני טעמים. טעם אחד, לפי שאין כוחם שווה. מה פירוש לפי שאין כוחם שווה? דהיינו, יש לאחד, לשור יש לו יותר עוצמה, הוא יותר זריז מאשר החמור. ואז מה קורה? שאז בעצם כשאחד רץ והשני צריך לרדוף אחריו, אז הוא גורם לו צער. וטעם השני, לפי שהשור מעלה גרה, ונראה לחמור כאילו הוא אוכל, ויהיה לחמור צער. שוב התורה מלמדת אותנו, עד כמה חובתנו להיות רגישים. לצער אפילו מדומה, שהחמור מדמיין שהשור הרי הוא אחד מהבהמות הטהורות שמעלות גרה, זה אחד מסימני טהרה. ואז הוא נראה כאילו אחרי שהוא אכל ביחד עם החמור, ופתאום אחרי כמה זמן הוא שוב לועס, והוא חושב שאת השור מפנקים ואת החמור מצערים, וזה גורם לו צער. צער כזה שבגרמה שנובעת מדמיון, מחייבת אותנו התורה לעשות חשבון הנפש, ולהיות זהיר ונזהר שלא לגרום צער. נו, אלף פעמים, קל וחומר בין אדם לחברו. הוא מסופר בתקופתו של האריזל, כותב בספר הישר, שפעם אחד היה התארח באיזה בית של בעל אכסניה שמקבל הכנסת אורחים במאור פנים, והתארח אצלו האריזל. הוא באמת נהנה מהקבלת פנים, מהמאור פנים, מההתייחסות. ולפני שהוא נפרד, אומר לו האריזל, במה אברכך? אמר לו אותו בעל אכסניה, אני צריך רק ברכה אחת. לצערנו, לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל, כל ילד שאשתו ילדה נפטר, ובינתיים אין לו ילדים. אמר לו האריזל, אני אגיד לך מה הבעיה שלך. תדע לך שהסיבה לכך, שמתו בניך ונענשת. אתה יודע למה? כי בחצר שלך אתה מגדל אפרוחים. והאפרוחים היה שם איזה סולם, איזה סל שעליו הם היו עולים, ומגיעים משם לדלי מים לשתות. ופעם אחת אשתך החליטה ששם זה מתרבה יותר מדי לכלוך של האפרוחים, וביקשה משפחתה, תסלק משם, תנקה את השטח ותסלק את הסל. ומאז אותם אפרוחים לא מסוגלים להגיע למים, והם בוכים ומצטערים. ולכן מהשמיים גזרו, כשם שאת מצערת את האפרוחים, כך נצער אותך באפרוחים שלך. תחזירו את הדברים בחזרה, תיתנו לאפרוחים לעלות למים ולשתות, ואשתך תיפקד. ואכן כך היה. הבעל ציווה מיד והחזירו את הדברים על מקומם, ובאותה שנה נפקדו בזרע של קיימא לאורך ימים ושנים. עד כמה צער של אפרוחים יכול לגרום, רחמנא ליצלן, למיתת בניו של האדם. אם כן, כמה חובה עלינו לחשוב על צערו של הזולת. פעם אחת מסופר שעבר איזה תלמיד בישיבה אצל רבנו ירוחם ממיר, הוא ראה אותו שהוא עובר בפרוסדור של הישיבה, ואותו בחור התכופף, הוא ראה איזה פיסת נייר, ואותו תלמיד חשב כנראה שיש בזה דברי תורה, וזה זלזול. לכן הוא התכופף, הרים את זה. אבל הוא קרא וראה שזה לא דברי תורה, וזרק את זה בחזרה. רבן ירוחם בדיוק עבר באותו זמן, וראה אותו איך שהרים, ואיך שקרא, ואיך שזרק. קרא לו אותו תלמיד. ואמר לו, תלמידי היקר, אתה הגבעת את הנייר. למה הגבעת אותו? כי חשבת שיש בו דברי תורה. קראת, ראית שאין בו דברי תורה, זרקת בחזרה. אבל אתה לא חושב שיבוא עוד בן אדם אחריך, שגם כן יראה את הנייר ויחשוב שיש דברי תורה, ויצטרך להתכופף ולהרים, ואז יגרם לו צער. את זה ודאי יכלת למנוע. אחרי שכבר הרמת וראית שזה לא דברי תורה, יכולת למנוע שאחר לא יצטרך גם הוא להתכופף. זה חובתו של האדם. כך חשיבתו של האדם צריכה להיות של בן תורה, של אדם אנושי, להיות רחמן, להיות רגיש, לחשוב נכון, עד כמה אפשר למנוע צער ועוגמת נפש מהזולת. כבר פעם סיפרתי, ואספר עוד פעם את הסיפור שכותב הרב שבדרון בספרו על אביך ויגדך, על הגאון הגדול, רבי דוד בחר, בעל שוט דברי אמת, שרק עליו הנודע בהודעה היה קורא ומשתחווה ומעריך ומוכיר בגלל גדלותו בתורה. הוא מסופר עליו שפעם אחד, כאשר הוא חיתן את בנו, אז הוא אמר, היות והחתונה הייתה באיזה מקום, איזה יישוב רחוק קצת, הוא ביקש מבני ומשפחתו שהם ילכו קודם, הוא יבוא יותר מאוחר, כי חבל לו על הזמן, הוא רוצה לשבת ללמוד, הוא יבוא עם עגלון מיוחד, יבוא, כי הוא צריך לערוך את החופה. ואכן, כאשר הוא כבר גמר ללמוד והחליט ללכת, העגלון היה ממתין, והתחילו לסוע, אך העגלון היה עגלון שיושן באמצע הדרך. לאט ולאט ולאט. וכמובן, רבי דוד בחר, הרי הוא היה שקוע בלימוד עד הרגע האחרון, הוא לאכל, והוא כבר השעה מאוחרת, ובוודאי כולם ממתינים לו לבוא כדי לערוך את החופה. וניסה לבקש פעם ופעמיים ושלוש וארבע מהעגלון, אנא תזדרז, כי כולם מחכים לנו, תנסה לזרז קצת את הנסיעה שלנו. אבל הוא דיבר כמו לקיר, עד שלא הייתה ברירה לרבי דוד בחר, וקצת הרים את קולו וכעס על העגלון, ואמר לו מילה אחת, שלומי אלי שכמוך, עד מתי אתה לא מבין שכבר כולם מחכים, כולם בצער? ואז רק כאשר הוא נפגע מהתואר שאמר לו רבי דוד בחר, התחיל לדהור ודהר ודהר והגיע. כמובן באמת כולם המתינו כבר בחוץ לבואו של הגאון הגדול רבי דוד בחר, בעל האמרי אמת. והנה מגיע בעל הדבר אמת, ואז הדברי אמת. הספר שוט דברי אמת. ואז כאשר הגיע, תכף ומיד רץ, ערך את החופה וכו'. גמר לערוך את החופה והקידושין, וביקש מבני משפחתו, איפה העגלון? אמרו לו, אל תדאג, אנחנו שילמנו מה שמגיע לו, הוא כבר הלך. לא, לא. מיד, תכף ומיד, תביאו לי העגלון, מהיר, אני רוצה ללכת. הוא רדף אחריו. עם העגלון רדף אחריו, רדף, וצעק, צעק, הצליח להשיג אותו, קרא לו, חיכה לו, והנה הוא מגיע לשם. רבי דוד בחר מגיע אל העגלון, ואומר לו שבאתי לבקש ממך מחילה, שקצת דיברתי איתך לא מכובד, אמרתי לך מילה קצת לא מכובדת, אבל אילצת אותי. ראית מה קורה, ראית שכולם חכים בחוץ, כולם לחוצים, והייתי לחוץ, מה אני אעשה? תדון אותי לקו זכות. אמר לו, אינני מוכל לך על מה שעשית לי. אמר לו, למה לא, ותבין וכו', לא עוזר. אמר לו, אני אשלם לך שכר כפול על הנסיעה, לא מוכן למחול לך. וכן על זה הדרך, ניסה בכל הניסיונות, קח את כל כספי, לא מוכן למחול לך. במה תמחול לי? אמר לו, אם תיתן לי חצי העולם הבא שלך, אני אמחול לך. תכף ומיד רבי דוד אחר הוציא פתק וכתב לו, הרי אני נותן חצי העולם הבא שלי לפלוני, בן פלוני, על מנת שימחול לי, וכך כן, כך היה. ובזה הוא מחל לו. מוריי ורבותיי, חצי עולם הבא של הגאון הגדול רבי דוד בחר ומוכן לוותר בשביל דבר אחד, צייר אותו בצדק, ביושר, בהגינות, ומה? אוקיי, אמר לו שלומי אלי, עד כמה גודל חומרת הצער של הזולת, זה התורה מלמדת אותנו. עד כמה צריך להיות אדם רגיש, חושב, דואג, מתבונן בכל פעולה, בכל מעשה, בכל דיבור, שחס וחלילה לא יצטער הזולת ממנו. אין ספק, הדברים אמורים גם אדם בין אדם לבין אשתו, לבין בני ביתו, זה בראש ובראשונה. כמה חשוב שאדם יחשוב בכל פעולה ומעשה, שחס וחלילה לא יגרום צער לבני ביתו, כי הוא ייתן על זה את הדין. מי יודע איזה צרות גורם האדם לעצמו. והוא הדין גם לחבריו ולאנשי קהילתו ולסביבתו. חובתו של האדם תמיד לעשות חשבון הנפש. הרי אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר. ימים שאנחנו כלל ישראל מתאבל כבר במשך אלפי שנים כמעט על 24,000 תנאים תלמידי רבי עקיבא שנפטרו בתוך פרק זמן כזה קצר בין פסח לעצרת. הלא דבר הוא, אומרת הגמרא ביומה, כל זה למה? על שלא נהגו כבוד זה בזה. איך ייתכן? הרי לכאורה הדבר זה אין לו מוסבר. אז חסר קצת כבוד. בשביל כבוד צריכים להרוג 24,000 תנאים? האם כבוד זה דבר חלק ממהותו של האדם? שצריך האדם כל כך לתת דין וחשבון למה אני לא חיבתי את השני? מוריי ורבותיי, לעניות דעתי ההסבר בדברים, זה לא בגלל סתם שחסר כבוד, אלא בגלל ההשלכה של הדבר. כיוון שכשהוא השני ראה שהוא לא מכבד אותו, אין ספק שהיה לו איזה עקיצה בלב. הוא צייר את החבר שלו. אז כל אחד היה מצייר את השני. כשגורמים צער אחד לאדם לחברו, העונש הוא בלי גבולות. צער של אפרוחים מתו בניה. ללמדנו עד כמה אדם צריך להיות רגיש לצער הזולת, ובפרט בימים האלו. וזה המסר הנפלא שהתורה מלמדת אותנו. כבר אמרנו בפרשה הקודמת, שבוע שעבר, מה זה קדושים תהיו? הפשט הוא שאדם צריך לקדש את גופו, את תכונותיו ואת מידותיו, להתרומם, להציל אותם, לעדן אותם. מנמק את התורה, אני מבקשת ממך, אל תשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. כי חובתו של האדם לקדש את מידותיו, את תכונותיו, כי קדוש אני. הקדושה היא ביטוי לאצילות, לעדינות, להפך את כל פעולותיו ומעשיו ודיבוריו, כיצד לעשות רצון השם. וזהו, כי אני מקדשכם. יעזור השם שנזכה כולנו, דווקא בימים האלה, לעשות חשבון הנפש, ולאו דווקא בימים האלה, אלא במיוחד בימים האלה. אבל כך כל חיינו, כל שנות חיינו, שאדם יביא בחשבון תמיד, ויחשוב על כל פעולה, על כל מילה שהוא מדבר בבית, לפעמים מילה אחת, הופכת את הבית למרקחה. למה הוא לא חושב על הצער של השני? הוא לא חושב איך יפגע בשני? לפעמים התנהגות מסוימת גורמת לצער של השני ומציקה לו. חובתו של האדם לדעת שעל כל פעולה ועל כל מילה ועל כל תזוזה שגורמת איזה צער לשני, ועל זה ייתן את הדין. עבודת השם, קדושת האדם, זה כאשר כל מעשיו, כל דיבוריו, כל פעליו יהיו במצב שיהיה נעים לסביבה, שיהיה אהוב למטה ונחמד אז למעלה. יעזור השם שנזכה כולנו, שכל מעשינו יהיו ברגישות, בזהירות, שלא נגרום שום צער לזולת, ועל ידי זה נרבה אהבה ואחווה בעם ישראל, ובכך נזכה לראות בביאת גואל צדק ובינה בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך. לכל מאזיננו העיקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6000-318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6000-318.